שופטים, פרק, פרק, חטא. ויאמרו אליו איש אפרים. כלומר, מה זה איש אפרים? אנשי אפרים. כן, כלומר זה כאילו אישיות ייצוגית, סימבולי. ואמרו אליו, איש אפרים. למי? לגדעון. מה הדבר הזה? עשית לנו, לבלתי יקרות לנו, כי הלכת להילחם במדיין. ויריבו איתו בחוזקה. ויאמר עליהם, מה עשיתי? עתה ככם. עלו טוב עוללות אפרים מבציר אבי עזר. בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורי בית זאב. ומה יכולתי לעשות ככם? אז רפתה רוחם מעלה בדברו הדבר הזה. כלומר, אנחנו רואים פה איזשהו מאבק קשה מאוד, סמוי. מאיזה שבט היה גדעון? מנשה. מה, מי הטוען? אפרים. יריבות עתיקה בין אפרים למנשה. מנשה היה הבכור. והוא הועדף, כלומר מי שהועדף על אומתו זה אפרים. ויש חשש אם כן של בני אפרים שמה? שבני מנשה רוצים לקחת בחזרה את הבכורה. זה המאבק בעצם. מי עדיף, אפרים או מנשה? זה אומר שהמצב באומה על הפנים. נכון? זאת אומרת, לכן במצב כזה לא ייתכן להעמיד מלך. אם יעמוד מלך משבט אחד, יהרגו אותו בני השבט האחר. כן? זה בעצם התחלת המוטיב של כל הספר. מלך אין בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, לאו דווקא כאידיליה, אלא כהכרח גם. לא ייתכן שיהיה גוף מאחד. מתוך המריבות האלה, נבנית בסופו של דבר האחדות באומה, במחיר של דם. אז מה הם טוענים? זה שאתה לא קראת לנו למלחמה, כי אתה רוצה להעמיד את שבט מנשה מעל כולם. מה הטענה הנגדית? ויאמר עליהם, פסוק ב', מה עשיתי עתה ככם? הלוואי והייתי עושה מה שאתם עשיתם. הלו, טוב עוללות אפרים מבציר אבי עזר. מובן? מה לא? למה לא מובן?
כן,
מה זה עוללות?
הקטנים.
לא, לאו דווקא קטנים. אבל קודם כל, מה זה עוללות?
זה לא הערבים הקטנים?
אני אמרתי שלא. מה שנשאר. אז זה לא הקטנים. זאת אומרת, כאשר עושים את הבציר, אז לוקחים אשכולות רבים, ואחר כך עוברים עוד פעם. בשביל לקחת את מה שלא לקחו בפעם הראשונה. מה שלא לקחו נקרא עוללות. עוללות זה נחשב למשהו קטן. מדוע? לא בגלל שהם קטנים בגודל, אלא בגלל שהאשכול קטן. בסדר? נכון. ויש לנו הלכה שאסור, לא תעולל אחריך. זאת אומרת, העוללות זה בשביל העניים שבאים אחריה בציר. אז הוא אומר, נכון, אתם באתם בסוף, אבל עשיתם את העיקר. הרגתם את זבח וצלמונה. זבח וצלמונה הם עוללות אפרים. אז עשיתם את העבודה יותר טוב מבציר אבי עזר. מי זה אבי עזר? אבא שלו לא קוראים לו אבי עזר, לאבא שלו קוראים יואש. המשפחה, כן. משפחת אבי עזר, אבי העזרי. מאיזה שבט?
מנשה.
מנשה. אז אומר, טוב, עוללות, אפרים, מה שעשיתם בסוף זה יותר טוב מכל הבציר שעשה אבי עזר, הכוונה המשפחה של גדעון. זה הכוונה. עכשיו זה ברור. זה. טוב, עוללות, אפרים, מציר אבי עזר. בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין. את עורב, את זאב, ומה יכולתי? כלומר, הלוואי ויכולתי עשות ככם. בסדר? אז רפתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה. ויבוא גדעון הירדנה להרפות. כן, להרפות. זה הפסיקו, רפתה רוחם, כלומר, הייתה חלשה יותר. כלומר, הפסיקו להתנגד לו. ויבוא גדעון הירדנה. זה עכשיו חוזרים אל הסיפור הקודם. עובר הוא ושלוש מאות האיש אשר איתו, עייפים ורודפים. ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם. ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה, מלכי מדיין. איפה זה סוכות? נכון, בעבר הירדן המזרחי, נכון? סמוך לירדן, קרוב לירדן. זה המקום שבו יעקב הגיע, נכון? ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום ההוא סוכות. אז הוא יוצא אל המקום הנקרא סוכות, והוא מבקש שהם יעזרו לצבא שלו. ויאמרו שרי סוכות, אחף זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לצבאך לחם. מה הטענה?
אתה לא הרגת אותה.
נו, ואז מה? אז מה אם הוא לא הרג אותה?
לא מגיע לך ויכולת לה.
עד כדי כך? עם מה הם פחדו? יחזרו, זאת אומרת, אנחנו עכשיו נספק לך אוכל, יבואו זבח וצלמונה, יהרגו אותנו. זה הטענה, זה לא שהם מתחזרים, הם פחדים על נפשם. לכן הם טוענים טענה, הלכתית אפילו אפשר לומר, של פיקוח נפש. זה פיקוח נפש לעזור לך. נכון? האם הטענה הזאת היא נכונה? לא. לא, לא. מה זה כבר? נכון, זאת אומרת, בדיני מלחמה, המלכות קובעת. זאת אומרת, לוקחים סיכון באמת במלחמה. זאת אומרת, דיני פיקוח נפש הם נכונים בעניינים של יחיד. הם לא עניין, הם נכונים בעניינים של כלל. ולכן היה צריך שכן לתת להם אוכל. זאת אומרת, ההחלטה של אנשי סוכות היא מרידה במלכות. מלכות גדעון. זאת אומרת, גדעון כאן הוא עומד בראש צבא ישראל. אז במובן הזה הוא לשעתו מלך. הוא לא ממש מלך במובן הקלאסי, כי המלכות לא עוברת בירושה, הוא לא מקים שושלת. אבל הוא מי שהשלטון באותה שעה בידו במלחמה. נכון? לכן הם בעצם מורדים במלכות. ויאמר גדעון, לכן בתת השם את זבח וצלמונה בידי, ודשתי את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברקנים. ויעל משם פנואל. איפה זה פנואל?
כשיעקב פגש את עשיו.
לא.
את
המלאך.
מלאך,
איפה זה? סמוך, בעבר הירדן, המזרחי גם. בסדר? ויעל משם פנואל, וידבר אליהם כזאת, ויענו אותו אנשי פנואל כאשר ענו אנשי סוכות. ויאמר גם לאנשי פנואל, אמור בשובי בשלום, אתוץ את המגדל הזה. אגב, הוא עשה את זה בסוף או לא? כן, עשה את זה, גמר אותה. טוב.
מה?
הם לא נתנו. לא, הם אמרו, אם אנחנו נותנים לך, ובסוף אתה מפסיד במלחמה, זבח וצלמונה יהרגו אותנו.
זה החצי שמץ שנשאר.
רשע. זה מה שהם אמרו לו. אחף זבח וצלמונה בידיך? זאת אומרת, כיוון שאתה לא ניצחת במלחמה, מבחינתנו זה מסוכן לתת לך אוכל, שהרי אנחנו גם משועבדים למלכי מדיין. מובן? זאת אומרת, אתה מבקש שאנחנו נעזור לך, והם יהרגו אותנו. כן. נכון. נכון. למה מה?
העונש המוטל
יפה. כשהוא מבטיח להעניש את אנשי סוכות, הוא אומר שהוא ידוש את בשרם. וכאשר הוא מדבר עם אנשי פנואל, הוא אומר שהוא ייטוץ את המגדל. למה ההבדל הזה? נכון? שאלה טובה. מה? מה זה המגדל? המגדל זה מן הסתם המצודה שיש להם שם, נכון? עכשיו, יכול להיות שהמגדל מדובר על המזבח שבנו יושבי עבר הירדן. יכול להיות ששמו אותו בפנואל. עכשיו, למה מזבח שמוזכר בסוף ספר יהושע? ולמה שמו אותו שם? יש זה המקום של ההתגלות, איפה שנגלו האלוהים אל יעקב אבינו. ולכן היה מקום, דווקא ראו קדושה במקום הזה, ולכן שמו שם את המגדל הזה. אז יכול להיות שאנשי סוכות, הם באים באופן פרגמטי. הרי מה זה המקום סוכות? זה המקום שבו יעקב אבינו עשה סוכות לצון. כלומר, זה משהו כלכלי. מה שאין כן פנואל, שזה משהו רוחני. אז כל אחד פוגעים בו בצד המיוחד לו. כן? במה שמיוחד לו. אצל אנשי סוכות, זה אנשי ה... כלומר, הם חפצים ברווחתם הכלכלית. ואילו אנשי פנואל יש אצלם משהו שיותר שייך לגאווה הרוחנית. לכן אולי ההבדל בתגובה הזאת. אולי, אולי. לא אומר לך, ודאות. כן, מה אתה אומר?
זה שייך גם לגדעון, הצד הרוחני הזה.
מה לגדעון? לא הבנתי את השאלה.
המזבח שהוא קם שם,
נו.
הוא לא שייך רק לשבת לאלה שישנו במקום.
על איזה מזבח אני מדבר?
בפנואל.
מה זה המזבח בפנואל? אתה אומר ש... הייתה התגלות, אבל מה זה המזבח? שמה כתוב שהוא בנה מזבח? לא, אז מה אתם אומרים שמזבח זה... לא התכוונתי למזבח הזה, אני אמרתי במפורש שאני מתכוון למזבח שמוזכר בסוף ספר יהושע שבנו בני עבר הירדן שם, וזה כמעט גרם למלחמה בין שבטי עבר הירדן המערבי לבין שבטי עבר הירדן המזרחי. זוכרים את זה? מה, לא למדתם ספר יהושע? מה אתם לומדים שופטים? בסדר? טוב. אז זה כנראה המגדל הזה שמדבר עליו, זה כנראה המזבח. מצאנו שהביטוי מגדל מציין מזבח בספר ישעיהו, במשל הכרם המפורסם. השיר ענה לידידי, שירת דודי לכרמו. כרם היה לידידי בקרן בן שמן. ויעזקהו ויסקלהו, ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו. ויקב לעשות ענבים ויעש באושים. אז מה זה הנמשל שם? נמשל שם זה המקדש. כן, ויבן מגדל בתוכו, זה בית המקדש. וגם יקב חצב בו, שזה השיטים של המזבח. כן, כלומר, יש כל המרכיבים של הגורן והיקב בתוך המקדש. בסדר? כן. פסוק ו' אתה שואל, נכון? ויאמר שרי סוכות. למה כתוב בלשון יחיד? היה צריך להיות כתוב ויאמרו שרי סוכות. נו, תגיד אתה. או תגיד שהם היו בעצה אחת, או שבאמת ההפך, שהיה רק אחד שם, שהיה לו התעוזה, והוא גרר את האחרים איתו. מה זה? החף. זה האם... כף. החף, כלומר, האם זה ה השאלה. החף, זבח וצלמונה בידיך. אתה בידיך, כלומר, האם אתה קצצת את היד של זבח וצלמונה? זה מה שהם יכולים עדיין לפעול נגדנו. פסוק י' וזבח וצלמונה בקרקור ומחנה עמם כ-5,000 ככה 15,000. כל הנותרים מכל מחנה בני קדם, והנופלים 120,000 איש שולף חרב. תמיד השאלה לגבי המספרים שבתנך, האם הם מספרי גוזמה או מספרי מציאות, זה לפעמים יש מקום לומר שזה מספרי גוזמה, יכול להיות שזה גם מספרי מציאות. מה ההבדל בין אנשי סוכות שהוא הבטיח להרוג אותם, לדוש את בשרם, את קוצי המדבר ואת הברקנים, לבין אנשי פנואל שהוא אמר לטוץ את המגדל? ככה אתה שואל. תראה, אנשי סוכות הם היו האנשים של המקום שבו יעקב אבינו דאג לצון שלו. יש הדגשה של הממד הכלכלי. ולכן הוא מעניש אותם בעונש התואם את זה שהם לא רצו לתת את האוכל. הרי הוא ביקש מהם לחם. ביקש מהם לחם, אמרו, רגע, אנחנו דואגים לכלכלה שלנו. ולכן הוא אומר, אני אשים אתכם על הקוצים והברקנים במקום החיטה. לעומת אנשי פנואל, שייתכן שאצלם הייתה שאיפה יותר רוחנית, מתוך גאוותם הרוחנית, בגלל שזה המקום שבו יעקב ראה את המלאך, ולכן הוא פוגע במה שהוא עיקר אצלם, שזה המגדל הזה, שייתכן לומר שהוא המזבח שבנו אנשי עבר הירדן, כמובן בסוף ספר יהושע. אתה איתי?
הם עשו תקלה, שמו לו
מקלות בגלגלים. נכון.
פישה את הבדגל.
נכון.
ואחד הבטיח עונש מאוד קיצוני, אז לא, בסדר, עשה מגדל, בסדר,
רוחני
לא
רוחני, לעומת אנשי סוכות
ששיפד אותם.
זה בדיוק אותו הדבר. זאת אומרת, אתה פוגע במה שלאדם חשוב. תראה, עבור אנשי פנואל, העיקר היה מצידם שיהרגו אותם, רק שלא ייגעו במגדל. והוא אומר, לא, עד את המגדל הזה אני אתרוס. יש בגמרא שיש אדם שממונו חביב עליו מנפשו, ויש אדם שנפשו חביב עליו מגופו. כן, מה? כן, אז יש לפעמים שזה יותר חשוב, נכון? ששפיכות דמים לא חשובה בעיניו כל כך, כמו אתה, כן, יש דבר כזה. כן. אבל ההסבר הזה שנתתי עכשיו, נדמה לי שנתתי אותו פעם קודמת. לפני 5 דקות בערך.
זכותי לא להבין ולשאול.
לא, זה בסדר. לא, לא, לא. חכם יוסף חי.
לא הבין, לא מסתדר, לא ישן.
אסור לי להעיר את זה? מה, אסור לי להעיר את זה? טוב, בסדר. טוב, בסדר. אתה מקיים את ההלכה כלשונה, זה בסדר. פסוק י' וזבח וצלמונה בקרקור. כן? איפה זה קרקור? זה עבר הירדן המזרחי, מקום מאוד רחוק, לפי המפות שמציינים באטלסים, דעת מקרא וכדומה, זה אפילו כבר בשטח של סעודיה. רחוק מאוד. זה מחנה מדברי. יש, האמת היא, בעבר הירדן יש איזה, אפשר לומר, איזה עמק, עמק מדברי, שפונה באלכסון מדרום מזרח לצפון מערב, לאורך הגבול הירדני-סעודי. אז כנראה שזה שם קרקור, מקום די פורה סך הכל, למרות שזה במדבר, וזה מקום טוב לאסף צבא גדול. לכן, וזה גם הדרך, שם הדרך המובילה אל הירדן, מה שנקרא דרך השכונה באוהלים, זה שם. אז הם היו שם. לא, 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 יותר צפונה. יותר צפונה. ערב הסעודית לא זזה ממקומה. אני מציע שתעיין במפות ותראה שאומנה מצד דרום ירדן הגבול עובר ליד עקבה, אבל ירדן יש לה גם גבול מזרחי, ויש שם מדבר שמבדיל בינה לבין עיראק. המדבר הזה הוא שייך לסעודיה, ושם נמצאת קרקור. בסדר? טוב. פעם היו גם בכל הכיתות היו מפות, בבתי ספר, עד היום יכול להיות שיש מפות גיאוגרפיה. כשהקימו את בית ספר הדובר עברית הראשון בירושלים, בית ספר למל, אז עשו מזה בלגן גדול בירושלים. היו פשקבילים בכל מקום שמקימים בית ספר מודרני שבו מדברים בעברית, וזה לא בסדר. ויש להם שמה לוח וגיר ומפות הנקראים לנד קארטן, דברים שלא שערו מבותינו. מה פתאום? כן, חד. טוב. גיר, לוח. טוב. עכשיו, אני לא יודע אם היום יש בית ספר חרדי אחד בלי לוח וגיר. כן. טוב. אז יש בקיצור הרבה אנשים. ויעל גדעון דרך השכונה באוהלים, מקדם לנובח ויוגבה. כן, זה הערים הקיצוניות ביותר של נחלת מנשה, חצי שבט המנשה, איפה שנובח הלך וכבש את קנת ומנותיה, ויקרא לה נובח בשמו. כן, ויח את המחנה. אגב, חז"ל אומרים, הרי כתוב ויקרא לה נובח. מה זה ויקרא לה נובח? שהשם נובח לא החזיק מעמד וחזר להיקרא בשם קנת. נכון? כלומר שאף על פי שנובח קרא למקום בשמו, המשיכו לקרוא למקום קנת. נו, מה אתה רואה בספר שופטים? קוראים לזה נובח. איפה הדרשה של חז"ל? זה אולי כדי לתת כבוד לנובח. לא שכחו לגמרי את השם. לתת כבוד לנובח. ויוגבה, ויח את המחנה, והמחנה היה בטח. עכשיו, באיזה שיטה הוא השתמש? באותה השיטה כנראה שהוא השתמש בישראל. כן, הרי יש לו כוח של כמה אנשים, 300. ועכשיו יש פה מחנה ששמה 15,000. כן, שלא לדבר על השולפי החרב, שמה שהולכים ומתאספים. אז הוא צריך לפעול בהפתעה. כן, מלחמת גרילה בלילות. כן, זה השיטה של גדעון, כנראה. מה? היה בטח כוונה בלי שמירה, מבסוט, איזה... כן, הם רחוקים מכל יישוב, הם לא מתארים לעצמם שגדעון יגיע עד לשם. כן? וינוסו זבח וצלמונה, וירדוף אחריהם, וילכוד את שני מלכי מדיין, את זבח וצלמונה, וכל המחנה החריד. וישוב גדעון בן יואש מן המלחמה, מלמעלה החרס, וילכוד נער מאנשי סוכות. וישאלהו, ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקניה, 77 איש. שאלה קטנה. הוא לוקח נער, באופן מקרי, אומר לו, תכתוב את רשימת אנשי העיר, הזרים. והוא כותב לו. מה זה אומר? שהוא יודע לכתוב. זאת אומרת שהוא מכיר את העיר, אבל זה גם אומר שהוא יודע לכתוב. כן? זאת אומרת, מה? כן, נער, שבאופן מקרי אתה לוקח אותו, הוא יודע לכתוב. זה אומר שבאותם הימים ידעו לכתוב. נכון? אבל למה אני אומר את זה? יש כל מיני טענות במחקר שהכתב העברי הומצא יותר מאוחר. כן, הכתובת העברית העתיקה ביותר שיש בידינו, בהתחלה היה לוח גזר, לפני כמה זמן מצאו איזה כתובת ב... מה? לא, תל דן היא יותר מאוחרת. אבל מצאו בתל קייפה, מצאו שם כתב עברי. זה מתקופת שמואל הנביא, פחות או יותר. זה התקופה. אז אומרים, אם לא מצאו, סימן שלפני כן לא כתבו. עכשיו, מה אתה רואה? מדברים פה על סיפור שלא, אין מטרתו ללמד אותך שמישהו יודע לכתוב, אלא זה מובא כדרך אגב, כמשיח לפיתומו שהנער כותב. כן? אז זה אולי עדות היסטורית עקיפה לזה שידעו לכתוב. כן, מה אתה אומר? כן, נכון, גם פה. מה? זה כלל בעדויות. למשל, אם אתה רוצה, אם מישהו, נגיד, רוצה לשקר לך, אז הוא בא, הוא מספר לך שקר. אתה לא יכול לדעת אם מה שהוא אומר זה אמת או שקר. אבל אם הוא מדבר על משהו אחר, הוא עכשיו, אני יודע, קונה במקולת, ותוך כדי שיחה עם בעל המקולת, והוא לא מדבר איתך בכלל, הוא מתייחס לזה מאורה שקרה לו אתמול, סביר לומר שהוא אומר את האמת. ברור? זאת אומרת, המשיח לפיתומו, מה שנקרא הוראה אגבית, זה יותר אמין מאשר הוראה ישירה. בסדר? בבקשה.
אבל זה שכתוב ויכתוב, הוא לא אמר באיזה שפה.
לא משנה, אבל הוא יודע לכתוב. זה כבר אומר משהו.
דיברת
על הכתב העברי. אתה אומר שיכול להיות שהוא כתב בכתב יתדות. נו, זה גם משהו, אז הוא יודע לכתוב. לא מדויק. גם מי שאומר שזה נכתב 700 שנה אחר כך, אבל זה, כי זה, זה מביא, כאילו, זה זיכרון היסטורי של האומה. בזיכרון ההיסטורי של האומה מספרים לך שהנער כתב.
כן, אבל
אני מבין, לא אמרתי שזה הוכחה מוחלטת, אבל אני אומר, יש פה אינדיקציה. בסדר? כן. אתה אומר שיש פה סתירה פנימית בסיפור. לפני כן, בני אפרים הורגים את עורבת זאב, נכון? ואילו כאן, זה גדעון שתופס אותה, נכון? בואו נסתכל עוד פעם. בפרק ז', פסוק כ"ה, כתוב, וילכדו שנסרי מדיין את עורבת זאב, ויהרגו את עורבת צור עורבת זאב, הרגו ביקב זאב, והרדפו אל מדיין. וראש עורב וזאב הביאו אל גדעון מעבר לירדן. אז אם כן, כבר הם ערופים, ורק מביאים את הראש לגדעון, נכון? מה כתוב כאן בפסוק, בפרק ח' פסוק י' ב' וינוסו זבח וצלמונה וירדוף אחריהם וילכוד את שני מלכי מדיין זבח וצלמונה וכל המחנה יחריד ומה קרה? מה? נכון, אז הוא הורג אותם במקום. עכשיו, איפה זה המקום? לא. הרי אמרו לך שהרגו את עורב בצור עורב ואת זאב ביקב זאב. לא אמרו לך איפה זה המקומות האלה. כן? אז בוא נבדוק את הסיפור עד הסוף ואז נוכל להתייחס. בסדר? ויבוא אל אנשי סוכות ויאמר, הנה זבח וצלמונה אשר חרפתם אותי למו אחיו זבח וצלמונה אתה בידיך כי נתן לאנשיך היפים לחם. מה? כי ניתן לאנשיך היפים לחם. ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים ויודע בהם את אנשי סוכות ואת מגדל פנואל נתץ ויהרוג את אנשי העיר ויאמר אל זבח ולצלמונה איפה האנשים אשר הרגתם בתבור ויאמרו כמוך כמוהם אחד כתואר בני המלך ויאמר אחי בני אמי הם חי השם לו יחייתם אותם לא הרגתי אתכם ויאמר ליתר בכורו קום הרוג אותם ולא שלף הנער חרבו כי הרי כי עודנו נער ויאמר זבח צלמונה קום אתה ופגע בנו כי חאיש גבורתו ויקום גדעון ויהרוג את זבח וצלמונה ויקח את הסהרונים אשר בצברי גמליהם. אז אם כן יש פה סתירה בין הסיפור כפי שהוא מובא כאן לבין הסיפור כפי שהוא מובא שם וזה ברצף אחד כמעט. מה? הנה פה כתוב שמי שהורג את זבח וצלמונה זה גדעון. ולפני כן כתוב שהם הרגו את עורב ואת זאב בצור עורב, ומי שעשה את זה זה אנשי אפרים.
יכול להיות שזבח וצלמונה הם לא עורב וזאב,
בעצם כן. כן, אז אין פה סתירה. נכון? זהו, סתם חשבתי שיש סתירה. אין פה שום סתירה. יש ארבעה מלאכים פה. נכון? סתם, לרגע אחד חשבתי שיש פה זה. לא, סליחה. כן? טעות? בסדר.
שבסוף כן הרג את אנשי
מגדל. את אנשי פנואל, כן. הוא הרג גם את אנשי פנואל. מה?
אמרנו בהתחלה, אם אתה שובל את המגדל.
לא, השאלה היא, ודאי שהוא הרג אותם. השאלה היא, למה באופן שבו הוא מנסח את זה, הוא מדבר על המגדל, ושם הוא מדבר על הקוצים והברקנים.
גם אתה פשוט מהשורה שקורה, הוא אומר, שמע, לסוכות יארג את כולם, ואת מגדל רק יארוס להם את המגדל. עכשיו מתברר גם תארוס את המגדל.
ודאי, אבל זה כמו שאתה אומר ככה. מה עשה טיטוס? הוא שרף את בית המקדש. זה הכל?
לא,
הרג הרבה מאוד אנשים. כן, אבל אתה מדבר על השפיץ.
לא, דווקא לא, אני לא רואה, הוא הרג את אנשי סוכות, לא שהוא
לא, הוא כתוב שהרג את אנשי סוכה. בסוכות. מה, למה? ויקח את זקני העיר, ואת קוצי המדבר, ואת הברקנים, ויודע בהם את אנשי סוכות. מה זה ויודע בהם? זה שהרג אותם, זה הכוונה. הוא רוצה קודם כל להעניש את זקני העיר.
כולם, אבל
הוא רוצה סדר. כן, בסדר. הרי מי התחליט? קודם כל, אנשי סוכות. בסדר. בקיצור... הגיע להם עונש מוות. למה? מרדו במלכות. הוא כבר ניצח בקרב ביזרעאל. הוא רודף אחרי מחנה האויבים. אז הוא במצב של יתרון צבאי. הוא לא מלך על כל ישראל, הוא מלך על האזור הזה לפחות. אם הוא היה מבקש מאנשי שבט שמעון או יהודה, יכול להיות שהיה מקום לסירוב הזה. אבל פה הוא באזור שבו מתרחשת המלחמה. הוא זה שהוא הצליח לגייס את ישראל שם, אם שמת לב. זה הדרך שלו למלוך עליהם. תראה, יש בספר, במגילות הגנוזות שמצאו בעין גדי, לא, סליחה, במערות בר כוכבה. אז רואים שמה שבר כוכבה פונה לאנשי עין גדי, והוא אומר להם, אם אתם לא מביאים אספקה של לולבים ואתרוגים לחיילים שלי, אני הורג אתכם. מה? בסדר, אבל זאת אומרת שזה הדרך לשלוט. אתה רואה גם עם נבל הקרמלי. דוד המלך, שהוא סך הכל רק ראש הכנופיה האזורית, אם אפשר לומר, כן? שמגן על, על היישובים, לא מטעם השלטון המרכזי. כי השלטון המרכזי שם חלש. הוא פונה לנבל, הוא אומר, תשמע, החיילים שלי רעבים, תן להם. הוא אומר, לא רוצה. הורג אותו.
אבל המלך לא מוגבל.
תבין? זאת אומרת, לא. המלך ודאי מוגבל, אבל יש דברים שהמלך בהם הוא... יש לו כן סמכות. מה? מה? ודאי שמותר לו. אם הוא לא יעשה את זה, יזלזלו בו. בוא נסביר. אתה מדבר בתרבות דמוקרטית, ליברלית, שבה מספיק להוציא קלון על מישהו ולמנוע ממנו להתמודד לעירייה בסבב הבא, כדי להפחיד את כולם. אנחנו מדברים בימי קדם, ששם אם אתה לא שוחט את האויב שלך, עד התינוק האחרון, אז זה למחר הורגים אותך.
בסדר, זה אויב.
אז זה אותו דבר פה. זאת אומרת, אם גדעון לא מראה את התקיפות שלו, מחר הורגים אותו ואת כל משפחתו. מובן? זה אופי התרבות הקשה של אותם הימים. אז אתה לא יכול להיות שמה צמחוני. ככה זה עובד. מה?
כמו בסוריה
עכשיו. הנה, יש לך פה ליד הבית. אנשים ששם זה ככה זה עובד. אז זה לא כל כך נעים, כן? אבל זה המציאות. כלומר, בתוך הזבל המוסרי הזה, היו צריכים אנשים מהסוג של גדעון לפעול. על זה אומר הרב קוק באורות המלחמה, שאצל אותם נשמות גדולות, קיימו גם כי אלך בגץ על מוות, לא יראה רע כי אתה עמדי. כלומר, גם כשהם היו עסוקים בדברים קשים ביותר מבחינה מוסרית, של הרג רב, שפך דמים וכו', תמיד הזיק המוסרי האידיאלי היה מאיר בתוכם. לא, אז זה בדיוק מה שאביגיל אמרה שם. אמרה לו שהוא לא יכול לעשות את זה, נכון? כי הוא עדיין לא מלך, כי הוא עדיין כזה, ופה ושם. שלום, מה הסיפור שעומד בפסיס הפסוק החי בני אמיהם? חי השם, לא אחייתם אותם, לא הרגתי אתכם. כן, זאת אומרת ש... טוב, זו שאלה יפה. כן, למה בעצם זבח וצלמונה חייבים מיתה רק בגלל שהם הרגו את קרובי משפחתו של גדעון בתבור? כן, דבר שאגב לא סופר לפני כן, אבל גדעון יודע עליו. כן, אז... מה?
מדין גואל אולי?
מדין נוקם. הוא נוקם את נקמת המשפחה. לא, אז רגע, רגע, מה, מה זה קשור? רגע, 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 הוא אומר שאם זבח וצלמונה לא היו הורגים את קרובי משפחתו, הוא לא היה הורג אותם. למה? איפה קשור לשבע מצוות בני נוח פה? אבל זה לא מה שהוא אומר, בגלל שהם הרגו את קרובי משפחתו. ואם זה לא היה קרובי משפחתו, היה הורגים אחרים. רגע, סליחה. אבל אתה מתעלם מהפסוק, סליחה שאני מאיר. אבל הנה, הוא אומר ככה. פסוק יוטט, ויומר, אחי בני אמי הם, חי השם, לו החייתם אותם, לא הרגתי אתכם. זאת אומרת, למה? בגלל שהם אחי בני אמי. אם הם לא היו אחי בני אמי, אז גם לא הייתי הורג אתכם, נכון? מה? אתה אומר, רבי ישו לא היה גדול הדור, אבל מצד האמת הם חייבים איתם מה שלא יהיה. או, שנאמר אחרת, מלך לא הורג מלך. כן, כלומר, זבח וצלמונה, סתם ככה לא הורגים את המלך של, של האויב. שמים אותו בכלא, מגלים אותו, לא יודע מה. כן, יש כבוד למלכות. זאת הסיבה גם ששאול לא רצה להרוג את הגג. למה הוא לא רצה להרוג את הגג? מלך לא הורג מלך. לא, זה לא יפה, לא עושים כאלה דברים. כן? למשל, למשל, כש... מה?
זה
הנהגות המלכים. למשל, כשנבוכדנצר, מלך בבל, כובש את ירושלים, שולח את נבוזראדן, והוא שוחט את כולם שם, והוא הורג גם את צדקיהו, כי צדקיהו מרד בו, אבל את יחוניה מלך יהודה, הוא מזמין אותו לשולחן שלו. נכון? למה הוא לא הורג את יחוניה? מלך. מלך לא הורג מלך. כן, אפילו כאשר טיטוס, שם רשעים ירכב, מה שמו וזכרו, כבש את ירושלים, את יוחנן מגוש חלב הוא לא הרג. הוא שם אותו בכלא עד סוף ימיו. כן? זאת אומרת שיש איזה מין הנהגה של מנחים. אלא אם כן, יש לך סיבה טובה, שזה נקמה אישית. למשל, אחי בני אמי. יוחנן מגוש חלב, היה ראש המורדים. והוא העמיד את רומא על הרגליים במשך 3 שנים. את כל האימפריה הרומית. אבל הוא היה המנהיג של, של הצבא הנגדי. זה מספיק כדי שטיטוס לא יהרוג אותו. כן? זאת אומרת, יש דברים כאלה. אז גם פה. כן. מה? למספר 77 יש קונוטציה ללמך. נכון. ואז מה? אז זאת אומרת, זה שיש גם 77 איש בסוכות. מה?
גם הם
למחים. לא, צריך להיות איזה שהוא יחס, לא יודע. חייב להיות איזה שהוא יחס. לא יודע. יש יחס, אינטואיטיבית אני אומר לך, במדיין יש קשר לקין, נכון? הרי למח הוא הנצר של קין. גם ראש המדיינים יתרו הקיני. אז יש יחס בין קין לבין מדיין. אבל פה מדובר על אנשי סוכות. אנשי סוכות אולי ראו לעצמם קרבה עם אנשי מדיין. אז אולי בגלל זה חוזר המספר הזה. אבל זה בינתיים רק, הייתי אומר, ערפילי מאוד מה שאני אומר. אולי יש קשר. כן. בואו נחזור לפסוק כ"א. כן. ויאמר זבח וצלמונה, קום אתה ופגע בנו, כי חאיש גבורתו. זאת אומרת, הם מעדיפים, אם כבר להיהרג, על ידי מלך, כאיש גבורתו. עכשיו, מי רצה גדעון, כלומר, את מי רצה גדעון לשלוח כדי להרוג אותם? את יתר, נכון? ויאמר ליתר בכורו, קום הרוג אותם. עכשיו, מה זה אומר? אם הוא נותן ליתר בכורו את הכבוד להרוג את זבח וצלמונה, מה זה אומר? שהוא יהיה המלך הבא. כלומר, גדעון רוצה לבחון את האפשרות להקים שושלת מלוכה. בסוף זה לא יצא, אבל היה מישהו שכן ניסה. מי? מי ניסה אחרי גדעון?
אבימלך.
אבימלך, הבן שלו. בן אחר.
הבן של ה...
כן. זאת אומרת, יתר לא מסוגל לקחת על עצמו את המתחייב ממעמדו כמלך הבא, אז מישהו אחר הורג אותו. זה החולשה של יתר, מובן? מה הסיפור בתבור? מלחמת דבורה וברק בן אבינועם? ואם כן, אחד בן שבט מנשה שם. דומני שזה לא מופיע בשירת דבורה. אתה צודק. אני אמרתי גם שלא יודעים מה היה בתבור. לא כתוב. אלא מה? המלחמה ביזרעאל בין גדעון לבין אנשי מדיין, זה היה לא רחוק מן התבור. אז יכול להיות ששם קרה משהו. אנחנו לא יודעים. אם היה נוהג שמלך לא הורג מלך, למה במלחמה בין בן הדד, עם אחאב, מדובר על מלכי ישראל, מלכי חסד, ולכן לא יארגו אותו? אתה אומר שסתם ככה מלך כן הורג מלך, רק אם הוא מלך חסד הוא לא הורג אותו. ייתכן ששם היה מקום, כן, שהמלך יהרוג את בן הדד, בגלל שהוא הפר את ההסכם איתו. זה אולי זה. שלום כבוד הרב, מה מייחדת כל כך המלחמה במלאכים עד שבתהילים מוזכרת התבוסה שלהם כמודל לנקמת השם? הרי הם לא היחידים שנוצחו. כן, אבל זה עשה הרבה רושם, מה אני אעשה? כן, כי עשה להם כמדיין, כסיסרא, כיבין, בנחל כישור. כן, שיתם עוד יום, כזבח וצלמונה. זאת אומרת, שמה מוזכרים כמה, אני יודע. שלום רב לרב, יפה שכבודו טוען לגבי המספרים שייתכן שהם מוגזמים לפי ממצאים ארכיאולוגיים מתקופת דוד ושלמה, לא מוצאים הוכחות שהיו יותר מאשר כמה מאות בלבד. תודה ויום טוב, בנדיקטוס מלדיקטוס. סליחה, אני לא בדיוק מבין מה שאתה אומר. היו רק כמה מאות, איפה, מה, מו, כמה מאות, מה? הרי בימי דוד ושלמה היו בכל זאת, ישראל ככל הים, כך כתוב. אז גם אם תגיד שהמספרים מוגזמים, אבל ככל הים זה יותר מכמה מאות. טוב. כן. ויקום, אני שוב חוזר פה ל... אז אנחנו רואים פה שיש כמה קשיים. זאת אומרת, כל האווירה היא של ניסיון ליצור סמכות שלטונית, עד כדי הריגת אנשי סוכות ואנשי פנואל, וזה לא הולך כל כך. כן, הבן הבכור של גדעון מגלה חולשה. מגלה חולשה, אז כל הניסיון של העמדת מלכות ייכשל. כן. אתה מתכוון, אתה רוצה להסביר את דברי ברוך. שאתה אומר שהנתונים הארכיאולוגיים הם שערים קטנות ולא כל כך גדולות. לזה אתה מתכוון? זה שאלה יפה, אבל זה לא מה שהוא אמר, הוא אמר כמה מאות, אני לא יודע על מה הוא מדבר, באיזה מסגרת כמה מאות. מה? הוא דיבר דרך גוזמה אולי. לא, אבל האמת היא שהדברים בנויים על מה שנקרא סקר ארכיאולוגי. הסקר הארכיאולוגי הוא שעוברים פינה פינה בארץ, בודקים איפה יש יישובים, מה הגודל של היישובים, מספר החרסים, ולפי זה אפשר לקבוע את גודל האוכלוסייה, בתקופה נתונה. כן, יש רק בעיה אחת, שלא בדקו עד הסוף. יש יהודי אחד, פרופסור אדם זרטל, הארכיאולוג הידוע, זה כבר איזה 5 שנים שהוא עושה את הסקר הארכיאולוגי שלו, באזור השומרון, אזור השומרון בלבד, והוא מצא שם 1,000 אתרים שלא שמו לב עליהם. כן. 1,000 אתרים שלא שמו לב עליהם. זאת אומרת שהאוכלוסייה הייתה הרבה יותר גדולה ממה שהסקר הארכיאולוגי טוען. זה דבר אחד. מה? אתרים זה כמובן מקום שאתה יכול, יש עדות לזה שהיה שם היה יישוב. אתה מוצא חרסים, אתה מוצא גלי אבנים וכדומה, שאתה, זה מעיד, על פי, כפי שהארכיאולוג מנוסה יודע, ששם ישבו בני אדם. ואפשר לתארך את זה שזה לתקופה של ההתנחלות בימי יהושע. עכשיו, דבר נוסף, מה זה אומר בדיוק יישוב באותם הימים? כמה אנשים נכנסו לחושה אחת באותם הימים? כן, בתוך חדר קטן. היום אנחנו מפונקים. אם אין לך 3 חדרים לילד, אז הילד מסכן, צריך לקרוא לעוזרת הסוציאלית. בימי קדם, 30 אנשים היו בחדר אחד. או באוהל. או באוהל. בכלל לא כולם גרו בתוך הבית הבנוי. אלא כשיש גשם, נכנסים לתוך הבית. סתם ככה, יושבים בשדה, תחת לאוהל. תחת למשהו מאדמה מיובשת, בוץ מיובש. ולכן אתה, הרי למשל גם בירושלים של ימי קדם, רוב האנשים, היו הרבה מאוד אנשים שישבו מחוץ לחומה. כלומר שכך שגודל החומה לא מוכיח כלום. אז בשביל מה החומה? בזמן מלחמה נכנסים לתוך החומה. מובן? אז כך שהפרשנויות לסקר הארכיאולוגי הן לא לגמרי מדויקות. התיאוריה המינימליסטית שטוענת, כן, יש חודש שזה כמה כוונה לזה, פינקלשטיין וכל החבר'ה, כן. טוב, מה? זה נתונים של התרבות העתיקה, אפשר לבדוק את זה, תראה, זה כבר עניין של ספרות מדעית, קרא בספרות מדעית. אין לי שום בעיה עם זה שיש משמעות עמוקה, ואני אפילו בעד זה שיש פה, אם לקח איזה נער קטן וכתוב שהוא כתב, וזה, הדברים האלה הם ודאי משמעותיים. אני רק אומר שהם כתובים במסגרת של סיפור. ומה הסיפור אומר? הסיפור הרי הוא לא אליגוריה, זה סיפור אמיתי. כן? כלומר, זה גם עובדה היסטורית, חוץ מזה שזה בשקל הקודש. העובדה ההיסטורית כאן מתארת לך בדרך אגב, איזה דבר שהוא התנהגות נורמטיבית. זה כמו שמשל כתוב בתורה, שאם אדם רוצה לגרש את אשתו וכתב לה ספר קריטות, מה זה מניח? שיש דבר כזה כספר קריטות, שיודעים לכתוב, ברור? נכון שיש סודות עילאיים בדבר הזה, אבל קודם כל זה אומר שהכתב קיים. לפני המצאת הכתב לא תיתכן מצווה כזאת. בסדר? משל אפשר לראות כשאברהם קונה את מערת, את שדה המכפלה. כן? יש שם דיאלוג רחב ביותר עם עניינים משפטיים לחלוטין. יש שם קניין בחזקה, יש קניין בכסף, יש נטיעה, יש הסכם, יש אנשי העיר וכו'. דבר אחד אין, שטר. אין כתב. למה? כנראה שאנשי חברון לא כתבו. בסדר? לספור הם ידעו, 400 שקל כסף, ידעו לספור. אבל לכתוב, כנראה שלא ידעו. או שלא היה נהוג לכתוב. בסדר? מה? לא הבנתי, שהנביא צפה מראש ש...
היום יהיה בעיות שלא
יאמינו ש... זאת אומרת שהנביא רוצה ליצור אמינות. כן, אז זה אפשר להגיד בעל טקסט אחד, שניים. כשזה הופך להיות עקבי לאורך כל התנ"ך, קשה לומר. בסדר? טוב, כן. הם באים לתקן. לא הבנתי את הבא שלך, מה? אתה מדבר, אנשי סוכות ופנואל.
כן.
כן, הם המשיכו את החטא של אחיכם יצאו למלחמה, אבל דווקא אתה לא יכול להגיד את זה, כי במלחמת יהושע הם כן באו. במלחמה. בימי יהושע הם כן באו.
כן,
בסדר, אבל... אז זה רק היה חשד של משה. כשמשה אומר, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, אז אולי דברי משה יתקיימו עכשיו. יכול להיות שזה הכוונה. טוב. ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כי הושעתנו מיד מדיין. ויאמר עליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם, השם ימשול בכם. למה? למה גדעון מסרב לקבל את המלוכה? כנראה שהוא חושש שזה לא יחזיק מעמד. כן, לפי המצב של האומה באותם הימים, להעמיד מלך זה התאבדות. מה? הוא רואה, רק הוא יצא למלחמה שם, שתי ערים לא הלכו איתו. הבן שלו, שאמור למלוך, חלש אופי. אז הוא אומר, לא כדאי. במצב כזה לא עושים את זה. מצווה הבאה לידך, השאלה אם היא באה בכלל. גדעון מעריך שהיא לא באה. הציעו, אבל הוא רואה שהוא יכול שהוא מנתח את המצב. הוא אומר, אתם מציעים עכשיו מתלהבים, אבל אני רואה את המצב. והמצב יהיה שעדיף שהשם ימלוך בכם ולא אני. נכון? או שמה יש התנגדות עקרונית של גדעון למלוכה. אבל אז אתה נכנס לבעיות של פרשנות. מה עם מצוות העמדת מלך וכדומה? זאת שאלה שאתה יכול לשאול על שמואל הנביא. כן. ויאמרו איש ישראל. אתה שואל מה פירוש ויאמרו איש ישראל. מדוע לא שאלת על פסוק פסוק א', ויאמרו אליו איש אפרים. נכון? אותו פירוש שנתתי אז, כחנו לכאן. בסדר? טוב. כן. סירוב ונבטני. שהוא באמת כן רוצה. מרוב עד ותנותו. אבל הוא אומר, השם ישול בכם. השאלה אם זה טוב? האם זה טוב שלא יהיה מלך? לא בטוח שזה טוב. יש מצבים שעדיף שיהיה מלך. בכלל, משטרים פוליטיים. מהו המשטר הפוליטי הטוב יותר? יש תשובה לשאלה הזאת? לא, אין תשובה לשאלה הזאת. זה תלוי לפי המצב. יש מצבים שיותר טוב מלך, יותר מצבים יותר טוב בלי מלך, או אוליגרכיה או דמוקרטיה וכדומה. ויאמר עליהם גדעון, לא ימשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, השם ימשול בכם. יש פה שאלה, ויקח את הסהרונים אשר בצווארי גמליהם. זה מספר הרכב הדיפלומטי של ימיהם, זה אנחנו נראה בפסוק הבא. הפסוק הבא אנחנו נגיע אליו בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.